less than cars when I'm in the mood. I hire somebody to chew my food. I'm an uppity mobile dude. This is a life. They say that money corrupts you, but I can't really tell. I got the whole world at my feet, and I think it's pretty swell. I got women lined up outside my door. They've been waiting there since the week before. Who could ask for more? This is a life.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירה ואיתי.
והשמיר, ולא לילהב.
אם יצטרפו אלינו מאזינים מאז הפרק שעבר שבו התארחה לילהב, נעים מאוד, אני תום שפירה ואיתי אביעד שמיר, אנחנו הצמד הקבוע שמנהלת שורה שנייה באמצע, שזה פודקאסט שבו כל שבוע אנחנו מדברים על שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
לא כולל החודש האחרון.
בפרק שעבר לא, כי כאמור אביעד היה away בעניינים אישיים, וגם בפרק הזה לא, כי זה סיכום השנה שלנו. 2017, כן. זה היה שנה כזאת קשה.
הפרק הולך כבר 2018, אבל אנחנו עדיין רושמים 7 בצ'ק.
אבי, אתה רוצה רק להגיד למאזינים למה נהדרת? שידעו?
פשוט נולדה לי בת. כן. ואז כן, זה אומר שאני מסוגל להתרבות.
פעם, פעם, פעם.
מצטער.
כן, ראיתי כמה סרטי מה שהתחילו ככה. כן. מבקרי קולנוע שמתרבים ספציפית.
ראיתי אולי מבקר קולנוע אחד בסרט כלשהו, זה לא מהדמויות הכי חביבות שיש.
גרמלין 2?
כן.
שר חשבנו על כאילו טוב.
לא, פשוט בגרמלינס 2 יש הכל, אז זה יהיה נכון בכל אופן.
למי שלא יודע איך זה הולך, לפרקי סוף השנה שלנו יש תצוגה מאוד גבוהה, אנחנו בוחרים את 5 הסרטים האהובים עלינו ואנחנו מדברים עליהם באורך אבל בלי ספוילרים.
כן, הפעם אין.
אנחנו בוחרים את 5 הסרטים שכמעט נכנסו לסיריה,
לא דירוג מיוחד,
ואת 5 הגרועים
עם דירוג מאוד מיוחד.
כן, מהגרוע לממש גרוע.
כן.
והשנה, היה הרבה אופציות, ואפילו לא ראיתי את כל הסרטים שנחשבים לנוראים.
אני רק רוצה לומר ש-2017 היא שנה שמאוד באה בגלים. אם תקשיבו לפרקים שלנו לאורך השנה, תשימו לב שיש לנו כמה פרקים על סרטים שממש אהבנו מהם, ואז כמה פרקים על סרטים שסננו, ואז כמה פרקים על סרטים שאהבנו, ועד כמה שסננו.
ודאי הרבה פרקים שהם כזה,
זה כזה סרט. ושם התייאשנו איתכם לדבר על נטפליקס.
וזה נהיה איפה יותר מיש. אני אתחיל?
כן, רק איפה אנחנו נמצאים? לא כרגע.
במקום חמישי.
כאילו, איפה מוצאים אותנו?
נכון, כן, יש לנו פרקים קודמים. אנחנו מעלים פרק כל יום חמישי, בדף הפייסבוק שלנו שורה שנייה באמצע, דרך שני מקורות, iCast, iCast.co.il, וארכיון האינטרנט, internetarchive.org.
כן, ו... חפשו אותנו בפייסבוק כאמור.
כן, יש לכל אחד איתנו בלוג.
אכן, הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, גם לא יש עמוד פייסבוק, אתם מוזמנים לעשות לייק, אתה בעלילון.net.
אני בעלילון.net, גם לנו יש עמוד פייסבוק, אתם מוזמנים לעשות לייק, ואני גם בטוויטר ב@tomshops.
אתם מוזמנים לעשות ריטוויט.
כן.
אני חושב שזה מה שעושים בטוויטר.
זה מה שעושים, עושים ריטווייק.
אני לא מכיר את הסלנג של הצעירים האלה.
אתה מבוגר בני איזה 3 שנים, משהו כזה.
שנתיים באמת.
בקושי, כן. אי, סבאלה, טוב, אז...
אבאלה, אני מבקש, עדיין לא שם.
תשמע, אתה... אבא בישראל, אתה צריך להתחיל כבר לעבוד עכשיו, נו, על איפה הנכדים? צריך להתחיל לעבוד על זה מוקדם.
אני כבר שולח מבטים האימים לכל הילדים בשכונה.
שכונה, בבקשה.
שכונה, כן. אז אתה תתחיל עם המקום החמישי שלך?
המקום החמישי שלי זה הסוכן, The Salesman, של אסגר פרדי, דיברנו עליו מאוד מוקדם בשנה, והעובדה שהוא עדיין נמצא בזיכרון שלי אומר משהו לגבי האיכות שלו, כי יש את הנטייה הזאת לשכוח סרטים, אתה יודע, שהוקרנו, זה הוקרן בינואר, בפברואר בארץ, משהו כזה.
כן, ממש בהתחלה.
כי זה היה, בארצות הברית זה יצא ב-2016, זה היה חלק מהאוסקר שם.
תראה, שנה שעברה סרט השנה שלי היה דדפול שיצא באמצע פברואר, אז זה קורה שיש...
רק נציין, אנחנו רואים על סרטים שהוקרנו בארץ ב-2017, כעיקרון, זה כאילו, חלקם יצאו בארצות הברית, זה מוקדם יותר.
אנחנו צריכים לדייק, סרטים שהוקרנו בארץ ב-2016, או ב-2017.
כן.
או שלא הוקרנו בארץ, אבל יצאו ב-2017.
אנחנו דברים על מה שבא לנו, זה הפודקאסט שלנו, אנחנו קוראים את החוקים.
סרט השנה שלי הוא קזבלנקה.
סרט השנה שלי הוא קזבלנקה. בכל אופן, הסוכן, כן. הסוכן הוא דרמת יחסים על בעל ואישה שמשתפים ביחד במחזה מותו של סוכן, ובזמן שהם עוברים דירה, האישה קורא לה משהו.
כן.
או שהיא מותקפת, או שפורץ נכנס לבית, או שהיא סתם נכנסה להיסטריה, כאילו יש כל מיני דברים, והבעל מתחיל לבלוש באובססיה ולנסות לגלות מה בדיוק קרה שם ומי בדיוק אחראי לזה, ואמרנו שלא יהיו ספוילרים, ה-40 דקות האחרונות של הסרט, בלי להגיד מה קורה בהם, הם מהדברים הכי קשים רגשית שראיתי בקולנוע, כאילו מבחינת מתח של מה יקרה לדמויות, כאילו היצ'קוק לא יכול לביים משהו כזה.
לא, היצ'קוק אולי היה יכול, זה מה שיפה.
לא, היצ'קוק
היה... זה נראה כמו משהו היה מנסה.
לא, אבל היצ'קוק היה מביים את זה מותח באופן כזה אינטלקטואלי של כזה, מה יקרה לדמויות. מה שהסוכן עושה זה הוא מביים את זה מותח באופן רגשי של אכפת לך, כאילו בלב מה בדיוק יקרה לאנשים האלה ומה הם יעשו, ואתה פוחד שכאילו כל צעד של הפרוטגוניסט שלנו ידרדר אותו נפשית, כאילו קרוב יותר לגיהנום נקרא לזה.
זה סרט שגם מאוד קשה לתאר את העלילה שלו באמת, כי חוץ ממה שקורה לקראת הסוף שזה באמת
מופת של
זה גילוי על גבי גילוי, על גבי מתח, על גבי דרמה ושחקנים באמת נפלאים. זה גם עצם זה שקורה משהו, זה כבר אנחנו לא יודעים מה בדיוק קרה, וזה חלק מהעניין שהסרט הזה הוא מין מסתורין ממש תעלומה, באמת מאוד מזכיר את הסיון של היצ'קוק אפילו, אבל אין פה איזה, אתה יודע, איזה נבל שכל הזמן נוכח, אין לך פה איזה פשע היום ונורא שממוטט משפחה שלמה. יש לך פה זוג שמתמודד עם חוויה מאוד מאוד קשה שהיא די מקרית, הם לחלוטין לא היו קשורים לזה מראש.
כן, עוד מה, אני חושב שהבדל הגדול הוא שהיצ'קוק תמיד היה מאוד כזה פלייפול ומשחק לקהל וכזה פופוליסט, אתה יודע, באופן מאוד טוב חיובי, אבל
היצ'קוק עשה סרטים של הקהל הרחב.
כן, והוא תמיד היה מידה של ריחוק אירוני, אפילו לדברים הכי נוראים שלו, פה זה אין את הדבר הזה. ומבחינת, אתה יודע, עוד פעם, בימוי ומשחק ותסריט, זה באמת מופתי, וזה היה יכול להיות אפילו מקום ראשון, אבל זה כל כך של הצפייה שאני לא חושב. זה המבחן שלי של, אני רוצה לראות הסרט הזה שוב, ובמקרה של הסוכן זה כזה, אני כנראה צריך לראות אותו שוב, אני לא רוצה, כאילו, אני לא רוצה לעבור את החוויה הזאת שוב.
אני אשמח לראות אותו שוב, לא יצא לי, לא ציינו, הסרט איראני זכה באוסקר לסרט בשפה הזרה הטוב ביותר,
שנה שעברה
בעצם, בארץ כאמור הוא הופץ רק אחרי זה. הוא גבר בין השאר על טוני ארדמן, שאני חושב אחד מהסרטים היותר מוערכים ביקורתית של
השנה. רגע, הזכרתי לי משהו, אני צריך לעבור את רשימת הסרטים שאני הכי שונא.
אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע לרשימה הזאת. אבל כשהסוכן זכה, התחושה הייתה שאוקיי, זה בגלל טראמפ. טראמפ לא נתן לאנשים מאיראן
להגיע
לארצות הברית. הבמאי אסגר פרדי כמחאה, גם אחרי שאישרו לו, עדיין לא הגיע לאוסקר. הייתה הרגשה, זה הצבעת דווקא. אבל אז ראיתי את הסרט ואמרתי, וואו, זה באמת, מבין הסרטים שהיו מועמדים וראיתי, זה באמת הטוב ביותר.
כאילו, כן, טוני ארדמן, כל הסרטים היו יותר טובים, גם הסרטים שלא ראיתי יותר טובים מטוני ארדמן, אבל כאילו הסוכן הוא באמת סרט
מופתי. מה שיפה בו שלמרות שהוא איראני, כמו פרידה של הסרט הקודם שפרדי שזכה באוסקר, גם פה זה סיפור שהיה יכול להתרחש בהרבה מאוד מקומות, הוא לא מנסה לפנות דווקא להציג לך את האיראן כתרבות מסוימת או כמקום מסוים.
כן, כי הוא מביא מבפנים, אז מבחינתו זה לא איזה מקום אקזוטי שדברים אקזוטיים מתרחשים בו.
עכשיו, בפרידה כן היה את העניין של מערכת המשפט האיראנית פה, גם את זה, למרות שאנשים נוסעות מאחורה במונית, ואם גבר נכנס אז הן מרגישות מאוד לא בנוח לידו, ולמרות שהולכות עם כיסוי ראש והכל, עדיין זה סיפור שיכול להתרחש בכל מקום, וזה מה שטוב בו. המקום החמישי שלי, סרט שאני יודע שאהבת, פדרסון של ג'ים ג'רמוש. קצת מוזר להכניס את זה לרשימה של 2017, כי הסרט הזה יצא בארץ לפני כמעט שנה, שזה כמעט שנה אחרי שהוא הוקרן בפעם הראשונה בפסטיבל כאן. חיכינו שנה עד שהוא יגיע, ואז כמעט עוד שנה כדי שהוא ייכנס לרשימה.
הוא היה רק בסינמטקים, נכון?
אני לא בטוח, זאת אומרת, הוא כן הוקרן, זה פשוט, אתה יודע, הוא היה ואופס נעלם ככה. זה לצערי מה שקרה לכמה סרטים שאהבתי השנה.
אבל... אגב, סרטו של ג'ים ג'רמוש.
ציינתי, כן. ומה שמעניין שלא הייתי אמור לאהוב את הסרט הזה, זאת אומרת, אדם דרייבר הוא שחקן בסדר, אבל הוא לא גורם לי להנות במיוחד מצפייה בסרטים. ג'ים ג'רמוש באופן כללי הנטייה שלו לביים בצורה כל כך איטית ובלי עלילה של ממש.
זה אשכרה סרט סרטים למבקרי קולנוע.
כן, אבל איכשהו דווקא את זה נורא אהבתי, וזה כנראה כי כמה שהוא באמת סרט די מלא בעצמו, הוא מלא בדברים הנכונים.
אגב, העלילה של הסרט, פטרסון, הוא השם של הגיבור, והוא גר בעיר פטרסון בניו ג'רזי, והוא נהג אוטובוס שהוא גם משורר, והוא חי עם החברה שלו שהיא אמנית, בכל תחום אפשרי חוץ משירה, כאילו הוא המשורר והיא עושה כל דבר אחר.
היא איראנית אגב, אנחנו ממשיכים את הקשר האיראני.
הקשר האיראני, יצא סרט כזה?
אני עובד עליו.
אוקיי.
בטח משהו בסדרת הנקמה היהודית,
המוסד הסגור שלו, שקשר האיראני.
קודם שעשו את שתיים.
בכל אופן, ובאמת, גם אני באתי מן כזאת גישה של, נו באמת, כזה סרט שבא, זה היה ללקק למבקרים, וכזה, כן, זה סרט לא שגרתי, שהקהל לא יכול להריך, זה כזה, אתה כמובן מעין את הציטטות על הפוסט כזה, קטן ואינטימי, חוגג את החיים, אבל כאילו,
אבל במקרה, זה נכון.
כן, כן. במקרה הזה, הכל נכון.
זה סרט שהוא כל כך גורם לדברים הקטנים להיראות חשובים, שכשקורה משהו דרמטי, זה נראה, זה נותן איזו הרגשה של, אנחנו מתבאסים, יחד עם הדמויות, שזה קרה, וזה לא איזה אירוע, אתה יודע, שישנה את העולם. זה משהו מאוד קטן ואישי, שאפשר גם לתקן אותו, אבל זה שהוא קורה כל כך מבאס. ומה שמעניין בסרט הזה, זה כמה הוא בנוי על שגרה, על שגרת היומיום של הדמות הראשית שלו.
זה מתרחש על פני שבוע, וזה ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי.
כן, הוא קם בבוקר ליד בת הזוג שלו. הם אוכלים ארוחת בוקר, מדברים קצת, הוא נוסע לעבודה, הוא נוסע בעבודה, רואה את האנשים מסביב, כותב במחברת, חוזר הביתה, הם מדברים, אוכלים, ואז בערב הוא יוצא עם הכלב, עם הבולדוג שלהם, לפאב השכונתי, וגם שם פוגש אנשים. זה לא נשמע כמו משהו שיכול להחזיק סרט שלהם, אבל עובדה שזה מחזיק, כי כל המפגשים הקטנים האלה הם סיפורים מפני עצמם. וזה, עוד פעם, זה קצת קלישאתי לומר שהכל בעצם מורכב מ, אתה יודע, קולאז' של חיים ודברים כאלה, אבל זה עובד כשהדמות הראשית זה בן אדם שבאמת אוהב לצפות באחרים.
זה סרט שאוהב אנשים, וזה...
שג'ים ג'רמוש.
זה כל כך כאילו, אתה יודע, אתה רואה סצנה על גבר מבוגר, בכל זאת, אדם דרייבר בן 30 ומשהו, שפשוט מתיישב ברחוב עם ילדה קטנה ומדבר איתה על השירה שלה, ואתה כזה, זה אמור להרגיש לא נעים וביזרי, אבל זה מרגיש טבעי לגמרי כשהוא עושה את זה.
מהקשר הזה של המשוררים.
אדם דרייבר, אני לא יודע אם הוא שחקן טוב, אבל הוא נוכחות קולנועית מאוד מאוד ייחודית כאילו.
הוא היה באיזה 15 סרטים השנה.
כן, לא, אבל, ואתה יודע, אמרתי את מיליון פעמים, זה כל כך מוזר לי שהוא נהיה סמל מין, כי כן, יש לו, אתה יודע, יש לו גוף מאוד שרירי ונאה, והוא מטפח אותו, אבל יש לו פנים כאלה ייחודיות, כזה פנים של קרקטר.
בוא נראה, הוא גילם נהג אוטובוס, הוא גילם נכה עם יד אחת, הוא גילם כומר
קתולי
ואת קייל אורן שאני אפילו לא יודע איך להגדיר אותו, דארף לייט כזה,
כן, קייל אורן,
לייט ויידר,
לייט,
כן,
יפה,
הוא מגלם הכל, אבל הוא, וזה היה, הוא לא כזה שחקן ורסטילי,
הוא תמיד אדם דרייברי, אבל במקרה של פטרסון זה עובד, זה לגמרי כזה,
זה הבן אדם שאתה צריך לדמות הזאת.
כאילו, אתה יודע, הדמות היא של חייל לשעבר, ואדם דרייבר הוא חייל לשעבר, אז כזה, אמרו לו פשוט, תהיה אתה, והוא כן. כזה, אוקיי.
הרעיון של הדברים הקטנים, של כל פעם הוא רואה שתיבת הדואר שלו קצת עקומה, והגילוי, מה גורם לזה שהיא עקומה, פשוט רגע קומי נהדר.
את הבדיחות הטובות של התמונה.
כן, וג'ים ג'רמוש, כמה שהצרטים שלו תמיד נורא שקטים ומעוררים, יש משהו מאוד ילדותי שאוהב לשחק, במובן החיובי. וזה בולט בחלק מהסרטים שלו, ופה אני חושב זה פשוט הוא נהנה לצפות על העולם.
אוקיי, את הסרט הרביעי שלי לא ראית, ואני חושש שרוב המאזינים שלנו לא ראו, כי הוא לא הוקרן ולא יוקרן בארץ.
זה ביותר היפסטרי שנייה, אני מחפש.
רגע, טוב, זה סרט יפני.
זה לא מלודי היפסטרי, זה כאילו...
ווורוהו מיג'קאשי ארוקה יו אוטומה, אני מקווה שאני מתאר את זה כמו שצריך, באנגלית, אתם מוזמנים לחפש, The night is short, walk on girl.
או בעברית, הלילה קצר, לכי הלאה ילדה.
משהו כזה, כן.
תמשיכי ללכת.
של הבמאי מסאק יוסה, זה סרט...
זה לא סיכום שנה אם אין סרט יפני שאף אחד לא שומע.
סרט אנימה. זה סרט אנימה מאוד מאוד סוריאליסטי, שמתרחש על פני לילה אחד שנמשך לנצח. יש בחורה שפשוט רוצה לענות מהחיים, זה כנראה הלילה האחרון שלה באוניברסיטה, והיא די כזה רוצה לחגוג, והיא הולכת לכל פעם אפשרי, והיא שותה, והיא הולכת למסיבות, והיא הולכת ליריד לספרים משומשים, שאתה מכיר אותי, ויד אני אמרו לי, יש סצנה ביריד ספרים משומשים, ואני מיד כזה... אני כבר ביריד בתוך הסרט, ויש את הבחור...
אתה לוקח את כרטיס הזהב ואתה נכנס לתוך הסרט.
ויש את הבחור שהוא קצת אובססיב, כאילו קצת מאוד אובססיב לגביה, והוא רוצה כאילו להתוודות בפניה שהוא אוהב אותה, אבל הוא כל הזמן לא מצליח, כי כל הזמן דברים מתקלים לו בדרך, כולל האל של חנויות הספרים המשומשות, שיש דבר כזה.
סטימצקו?
לא,
משומשות.
הוועדה הסודית לשמירת הסדר בחיי הלילה, שזה אנשים שמתעקשים שסטודנטים עושים יותר מדי בלגן, אז צריך להשגיח עליהם. אחרי חצות, וחבורה של מחזאים רדיקליים שמעלים את אותו מחזה כאילו בחלקים באמצע העיר בכל פעם מחדש. כאילו
זה ישמע לא רע, זה ישמע מאוד מעניין.
עוד פעם, ודבר ראשון, אחד הבעיות שלי עם סרטי אנימה מודרניים זה שהרבה פעמים לא משנה כמה הם יפים, יש להם אסתטיקה שהיא מאוד מאוד כזה אחידה, מאוד מאוד נקייה כזאת,
כי יש מיליונים. הסיכוי למצוא את היוצאי
לא, כן, דופן. אבל, יש בזמן, בשנים האחרונות יש נטייה באמת, זה סרטים שמכוונים לאנשים שכבר רואים את הסרטים האלה, The Night is Short, Walk on Girl, לא נראה ככה, זה נראה כאילו אם מישהו היה לוקח את Liquid Television של MTV, והיה עושה מזה סרט אנימה כאילו.
אני רוצה לראות סרט של Liquid Television, שהוא לא מה שעשה.
שהוא לא Ian Flux הסרט.
אני עוד מחכה לדה מקס הסרט.
תמשיך לחכות.
זה לא יקרה בקרוב.
זה לא יקרה נראה לי. אבל כן, זה פשוט, זה סרט מטורף, והוא כל כך כאילו שופע רעיונות. יש כאילו, יש קטע שבו הגיבור כאילו צריך להצטרף לתחרות אכילת אוכל חריף. ובמקום פשוט להציג את זה בתור, אתה יודע, הם יושבים ואוכלים אוכל חריף, הסרט מגזים לגמרי את הקרטוניות, כאילו, השולחן הוא תנור ענקי שעולה באש, כאילו, וכל מנה היא בגודל של הראש שלהם, וכשהוא צריך לאכול את זה, הראש, כאילו, הפה שלו נפתח לגודל של הראש שלו, וכאילו...
אני חושב ששיחקתי במשחק הזה פעם, מתישהו בתחילה של 90.
יכול להיות. אם יש לזה חיסרון, וכאילו, אוקיי, יש לזה חסרונות, זה שהוא... כאילו הוא היפר-אקטיבי לגמרי מבחינת השפה שלו, והדמויות, זה בכוונה, כאילו מדברות בקצב מטורף, ככה שאתה חייב לעקוב אחרי הכתוביות, ואתה, גם כשאתה עוקב אחרי הכתוביות בכוונה, אתה מאבד את עצמך.
כן.
זה מכוון לגמרי, אני בטוח, כאילו אפילו הקהל היפני בטח לא מצליח לעקוב אחרי חצי ממה שנאמר שם, אבל זה כן יכול לייאש, כאילו אנשים שלא רגילים לסגנון
של... זה בנות גילמור יפני.
בנות גילמור על ספיד, כאילו.
כן.
כן.
אז, אוקיי, זה די מזכיר את איירון שף.
זה באמת, זה סרט נהדר שלא נראה כמו שום דבר אחר, וזה נכנס לרשימה שלי באמת בשבוע, לפני שבוע מישהו אמר לי, הביא לי אותה כאילו, ואמר לי תראה את זה, ואני כזה וואו, כאילו אני צריך לראות את הדברים.
מישהו בא אליך ברחוב
אנשים מעיל
כזה,
היי ילד, רוצה אנימה? אני כזה כן.
אם לא הייתי בטוח שזה קורה הרבה בארץ. טוב, במקום הרביעי שיש סרט שאני חושב שאתה לא ראית, אין לי כן ממש הספקת אותו ברגע האחרון, דטרויט, כי הוא גם נכנס לסי לרשימה לרגע האחרון.
לא ראיתי, הביקורות עליו היו לא משהו.
רובן חיוביות.
אלה שאני נתקלתי בהן.
אתה מסתובב עם המבקרים האלה של האנימה.
ההיפסטרים.
כן, אלה שראים סרטים יפנים.
לא, מבקרי האנימה כזה. ראינו את דטרויט, לא יש שם אנימציה בכלל.
יש דווקא בהתחלה.
אתה אומר, לא תוכלו לראות
את הסרט אפילו. לא, דווקא הפתיחה היא באנימציה.
אין שם סמוראי אחד. אף לא אחד, אין רובוט ענקי בשום שלב בסרט.
לא רובוט, אבל יש טנק.
הגיוני, בסדר, כן.
האמת, יש את הרובוטים במפעל למכוניות, אם זה נחשב.
לי מסאג'יסו לא היה משהו.
דטרויט, סרט של קטרין ביגלו.
אהובת לבך, מפשיחה. הבמאית של פוינט ברייק.
האמת שבשלושת הסרטים האחרונים שלה, סרטים שהם כולם כאלה... מבוססים על מקרים אמיתיים, או על סיטואציות אמיתיות.
הסרט הבא שלו, שורה שנייה באמצע, סרט.
כן?
כן.
אני מקווה שיהיה קצת פחות...
כן, כן. הסוף הולך להיות מאוד אלים וביד.
אז דטרויט נחשב לנשכח ביניהם, כי מיטה הכאב זכה באוסקר. כהנות אחרי, איך זה נקרא? זירו דארק פרטי, כהנות...
כהנות אחרי שחר, שחר אחרי כהנות.
משהו כזה.
שוקולד השחר אחרי חצות.
זירו דארק פרטי היה מועמד לאוסקר.
כן.
דטרויט, אנחנו עדיין לא יודעים אם יהיה לו אזכור כלשהו באוסקר, אבל אנחנו כן יודעים שהוא לא הופץ בארץ, והוא נחשב לכישלון מסחרי. ואגב, לא יודע מי הגאון שהחליט להפיץ אותו בדיוק בין יולי לאוגוסט. כשמחירות הכרטיסים בירידה.
יולי is gold, קוראים לתקופה הזאת.
כן.
כי כל הזהב נשאר בבית ולא הולך לקולנוע.
כן, אז סרט שמבוסס על סיפור אמיתי, אני כן אציין, כמו שמציינים היוצרים בעצמם, קנטין ריגולו והתסריטאי מרק בול, זה מבוסס על מקרה אמיתי, אבל הם כן הוסיפו פרטים שהיו חסרים. כי חלק גדול מהסרט מתבסס על דבר על מקרה שעד היום לא נפטר, בגדול מהומות שהתרחשו בדטרויט בסוף שנות ה-60 בעקבות התנהגות אלימה של המשטרה כלפי השחורים בחלק מהעיר, יחד עם האווירה התוססת של מלחמת וייטנאם ברקע ומתיחות פוליטית, דברים פשוט התלקחו מילולית, היו שריפות ברחובות. בתוך זה הסיפור מציג קבוצה של אנשים שמשתכנים בתוך מלון זול למשך לילה, חלקם כי הם לא יכולים להספיק להגיע הביתה, חלקם נמצאים שם בבילוי, כולל שתי בחורות לבנות שבאו לבקר, ובגלל מעשה שובבות של אחד מהם, המשטרה חושבת שיש שם צלף, ומחזיקה אותם כל הלילה בחקירה. מי שמנהל את החקירה הוא שוטר שזה וויל פולטנר, אני חושב שהשם שלו.
אוקיי.
שהשחקן, אני מצטער, באח לי השם, אני אף לא בטוח, הם מבטאים את שם המשפחה שלו, הוא היה בנרניה. הוא די צעיר, הוא בן 24.
השחקן, כאילו, הדמות לא הייתה בנרניה.
אני, איכשהו מתנהג, הוא אחד מהנבלים הטובים ביותר של השנה בקולנוע. וזה ממש, לא הבן אדם שאתה, וויל פולטר. זה ממש לא הבן אדם שאתה רגיל לראות בתפקידים כאלה, למרות הגבות שלו, שמאוד מאוד נראות מנובלות. דטרויט, כמו הסרטים, שני הסרטים האחרונים של קנטין ריגולו, הוא מנסה להיות ריאליסטי במראה שלו, הצילום גם הוא צילום בווידאו שנותן עוד יותר תחושה כמעט יהודית, משולבים קטעי חדשות מהתקופה. אני כן אציין עוד פעם שזה לא אחד לאחד מה שקרה, אבל המסרים לגבי הגורמים למאומות וחוסר הנכונות בעצם של הרשויות להתמודד איתם בזמן, הם עוברים יפה, ומה שמעניין גם שזה דברים שיכולים לקרות גם היום. אולי לא מאומות בכזה סדר גודל, אבל כן.
אני חושב שבהחלט יכולות לקרות מאומות בכזה סדר גודל.
כן, התחושה הכללית שהמשטרה במקומות מסוימים חיה לפי מערכת ערכים שונה לחלוטין מהאזרחים. מאוד בולטת פה, בתחילת הסרט יחסית, יש כאלה שבו הדמויות השחורות מנסות להסביר שתי הבחורות הלבנות, שבעצם הן לא יכולות להבין מה גורם למאומות, כי הן לא נמצאות באותה סיטואציה, אף אחד לא רואה אותן, וישר חושב שהן אשמות במשהו. ואז הן כן חוות את זה כשהן חלק מהחבורה הזאת, שלגמרי במקרה נתקעת לחקירה אכזרית במיוחד.
אוקיי.
נעשה עכשיו מעבר כליל.
כן, אתה רוצה את ה-5 worst או 5 near?
בוא נעשה את 5 הכמעטים.
אוקיי.
שיהיה. לא, אני יודע מה, בוא נעשה את 5 הגרועים, כי...
נוציא את זה, אתה אומר, השנה הייתה שלי מספיק, נוציא את זה. אוקיי, 5 הגרועים שלי.
אוהו.
הנושא השמיני, קובננט.
זה היה חמישי?
כאילו כולם רואים בערך באותה מידה, מופת של טמטום חסר ערך.
היי, הנה דבר חייזרי, אני אגע בו.
כן, כאילו אם חושבים שהדמויות, איך קראו לסרט הקודם?
פרומטאוס, כן.
פרומטאוס, כן. התנהגו באופן מטומטם, פה מתנהגות באופן אפילו יותר מטומטם.
מה מטומטם בלרוס ישר כשמשהו מתגלגל מאחוריך?
כאילו, כמו שאמרתי,
בשטח פתוח.
יש כמה סצנות שבהם אנשים פשוט מחליקים באופן קומי ואני כזה, הדרך היחידה שאפשר לשפר את הסרט הזה, אם מישהו יערוך אותו עם אפקטים קוליים של שלושת המוקיונים וכזה, וופ! אתה יודע, מישהו ראה את הקדרת השמה כזה, וופ!
אני לא בטוח שזה לא קורה שם, כאילו, האפקטים של הסאונד הם די כאלה.
אני כזה,
כן.
אתה יודע, לרידלי סקוט יש כישרון לבימוי במובן של, אתה יודע, דבר, יש כמה סצנות יפות, ויש את הרגע, כמו שאומרים, רגע מאוד מרשים טכני מחליל, שהוא גם כן מופת של קומדיה לא מכוונת, אולי כן מכוונת, אני לא יודע, אבל
כן.
כזה גועל נפש.
מה עוד יש לך פה? מה אתה מציע?
משהו שלא נראה טוב, שאין לו אפילו את היתרון של לראות טוב, המלך ארתור.
או כמו שקרה בעברית, קינג ארתור. אליס קליגץ.
רוב המלך קינג ג'ורג'. סרט שממש אנחנו די אוהבים בדרך כלל, נכון?
רוב הזמן יש לו פשלות, אבל The Man from Uncle היה נחמד.
עכשיו פתאום שכחת את השם שלו.
גיא ריצ'י.
גיא ריצ'י, הבחור ריצ'י, כמו שקוראים לו, המתרגמים
בארץ. הבחור השירי, כן.
המתרגמים בארץ קוראים לו הבחור השירי, כן. סרטו של הבחור השירי, קינג ארתור. הסרט הזה פשוט ערוך בו. זה הסרט שערוך הכי גרוע מאז Suicide Squad, כאילו...
לא עבר כל כך הרבה זמן מאז.
כאילו, זה קרוב, זה אותה ליגה פשוט, אין לך מושג מתי דברים, זאת עובדה ש...
מה היה הסרט הגרוע של השנה שלך ב-2016?
Suicide Squad.
יפה, כן.
יש לזה, אתה יודע, מבחינה עיצובית, אני אוהב כמה מהרעיונות שלהם, כאילו הגרסה שלהם של האנטי Lady of the Lake, שמין כזה תמנון מזדחל כזה, זה משהו שיכול לראות מגניב, על גריחת אלבום heavy metal, אבל זה פשוט מוצג בכזה חוסר יעילות.
השאלה גם כל הזמן היא... תקציב של איזה 170 מיליון דולר, לאן זה הלך?
זה בבירור כאילו נערך מיליון פעמים וצולם מחדש, והסרט הזה היה מול מופץ כבר שנה שעברה, אם אני זוכר נכון.
כן, אבל האפקטים נוראים, השחקנים לא מעניינים, העלילה לא הגיונית בשום צורה.
איך אומרו? צ'רלי הנם?
צ'רלי הנם.
כן, איש שיש...
האיש בעל אפס הפרצופים.
איש שמחותב כמו פסל וכישרון משחק של פסל. כאילו, הרבה אנשים נודנים ל-City of Z, יש לנו המון פרסים, כאילו, הרבה מבקרים מאוד מעריכים אותם, ואני כזה...
רוברט פטינסון היה טוב שם.
כן, רוברט פטינסון בהחלט היה טוב שם, צ'רלי אנם היה לו שפם שם.
כן.
זה בכלל נראה כאילו הדביקו לו על הפנים.
כן.
אוקיי, ליגת הצדק.
מקום שלישי שלך?
זה כאילו, זה פשוט סרט, זה סרט גנרי, זה לגמרי כזה.
כן.
אם מישהו היה אומר לי שהסרט הזה יצא ב, אתה יודע, 97 או משהו כזה, הייתי אומר,
וואו, איזה אפקטים.
אפקטים, הייתי אומר, אפקטים לא רעים ל-97, כאילו זה לא פארק היורה.
היי, וואו, הבן אפלק הזה הגיע לאנשהו בסוף.
זה לא פארק היורה, כאילו, מבחינת האפקטים, אבל אתה יודע, זה נראה בסדר כזה.
זה שזה מקום שלישי שלך מראה את ההבדל בין מי שצפה שנה שעברה בבטמן נגד סופרמן, לבין מי שלא.
כאילו, ביחס... לא, ביחס...
בטמן נגד סופרמן הוא לפחות רמה אחת מתחת לליגת הצדק, וליגת הצדק לא סרט.
לא, ליגת הצדק פשוט משעמם, כאילו, וכמו, אתה יודע, כמו המלך ארתור, הנבל הסופי הוא דמות CGI ממשחק מחשב מתחילת שנות 2000 במקרה הטוב, בלי טיפת אישיות, כאילו. אנשים אומרים לסרטים של מרוול יש בעיית בנבלים, וזה נכון, אבל לפחות הם לוקחים משחקנים שמפיחים בהם טיפה של משהו, כאילו, יש לך את קייט בלנשט, אתה יודע, בתלבושת ירוקה עם קרניים ענקיות וזה כזה, אוקיי, זה משהו. פה יש לך סירן היינז בתור הקול של משהו עם קרניים שאמור להיות סטפן וולף מהקומיקס, אבל לא נראה כמו סטפן וולף מהקומיקס, הוא מתנהג כמו סטפן וולף מהקומיקס.
הוא נראה כמו הדבר הזה מההתחלה של תור רגנרוק.
ונראה בבירור שכל השחקנים, אתה יודע, כזה בן אפלק לא רוצה להיות שם, גל גדות אולי רוצה להיות שם.
גל גדות רוצה להיות שם, אני חושב ש...
כאילו, אבל לא התלהבתי מוונדר וומן כמו כולם, אז...
כן, אבל כולם, גם אני לא התלהבתי מוונדר וומן.
כן, רוב העולם.
תשמע, גל גדות, הדבר אחד שאני באמת חייב לתת לזכותה, היא יודעת מה היא עושה. זאת אומרת, היא לא סתם מגיעה לאיזה סרט ומתחילה להתחרבה שם, היא מבינה את התפקיד.
אבל כן.
זה שהתפקיד כתוב רע זה משהו אחר.
כן, זה פשוט, זה כזה שילוב של התכונות הכי גרועות של זק סניידר וג'וס וידן.
אבל בעיקר של זק סניידר, כי הוא היה הסמכות.
אני רואה, אני כזה 60-40 כזה, זה הרע משניהם. במקום הרביעי, לילה קשוח, קומדיה.
במקום השני, כן.
כן, קומדיה בלי צחוקים.
הוא כל כך גרוע שהוא שיבש את צורת הספירה.
כאילו, זה, במקרה, הוא לא חורג מהשטן של קומדיות אמריקאיות מאז פאקינג, כאילו, בטול בין 40 או משהו כזה, מאז נוקטאפ שלגמרי הרס את הז'אנר, אבל לא פשוט האחד שראיתי השנה. לא ראיתי את ה... היה עוד סרט בסיון הזה, עם פארטי נייט או משהו כזה, פארטי גרלס?
יכול להיות. אני לא ראיתי.
גם כן, שלא ראיתי, אז אני לא יכול לדעת אם הוא טוב יותר או יותר, אבל אין פה בדיחות, הדמויות מתנהגות באופן מטומטם רק כדי שהעלילה תזוז לאיפה שהן רוצות, ואין, אתה יודע, מעט הבדיחות שיש נמתחות, ונמתחות, ונמתחות כמו מסטיק, 10 דקות.
הן גם ממתחות.
כך כל 5 דקות מתור רגנרוק, ויש שם יותר בדיחות מכל הסרט הזה ביחד.
כן,
כולל כתוביות הפתיחה.
שמע, תור רגנרוק גם בוים בידי הבמה של What We Do in the Shadows, שהיא קומדיה נהדרת. זה בוים בידי, אני לא זוכר מי.
מישהי. אני לא רוצה לתת לזה.
מישהי מברוד סיטי אולי, אני לא יודע.
לא, לא, לא. מישהי מברוד סיטי שיחקה שם, היא לא בימה.
כן, אבל לא היה גם חוואה קלינג.
יכול להיות, אני לא יודע. ובמקום האחרון, אותו דבר
רק עם גרמנית.
טוני ארדמן.
אני תוהה מה היה במקור.
מכונת מלחמה.
דאבנו.
שכחתי מטוני ארדמן, הוא היה... ג'יזוס קראש. עוד פעם, זה מוגדר כקומדיה? אני לא יודע על ידי מי.
אנשים צחקו בעולם, לא יודע למה.
ואחרי זה אנשים שואלים, מה הבעיה עם הומור גרמני? והתשובה היא, טוני ארדמן. ואתה יושב וחושב, מה יכול להיות יותר גרוב, ואז אומרים לך, היוצרת של גרלס לנדן רוצה לעשות גרסה מרגעי, ואתה כזה, זה מה שיותר גרוע.
כן.
כן.
בואו נעשה את זה רק עם יותר בדיחות תחת.
עם אחת הפאנצ' בג הכי גדולות ב-2017, וזה שנה שיש בה הרבה פאנצ'ינג בגס, אבל כן, זה...
זה סרט שמבקרים מאוד מאוד אהבו.
ומילא שזה לא מצחיק, זה סרט שלא נגמר, האורך שלו הוא 56 שעות, אני חושב.
לא, הוא עדיין נמשך.
כאילו... פאקינג, הל, טוני ארדמן.
למה מבקרים אהבו אותו?
לא, שילמו להם כסף.
כי הוא איתי.
כאילו, כל פעם שמי, אתה יודע, כשמדברים, לא, אבל הוא לא מעורער.
הוא מרגש.
הוא מטמטם.
הוא מראה לך איך יחסים בין אב וביתו לא נבנים.
כן.
טוב, אני חייב לומר אגב שהרשימה שלך מאוד חסכה לי זמן.
אוקיי.
כי שאני זה כמעט אותו דבר, תהפוך את זה. יש סרט אחד ברשימה שלי שעולים בסרט משלך.
אוקיי, והוא?
תראה, קודם כל, מקום חמישי, לילה קשוח.
כן.
והסיבה שהוא אצלי רק מקום חמישי, זה כי גם אז נתתי הסרט קרדיט על דבר אחד, כמה שהוא גרוע, עדיין זה סרט שלפחות ניסה קצת לעשות טוויסט על
הקומדיה
הרגילה.
כן,
אוקיי. אז לפחות זה. מקום רביעי, טוני ארדמן. כי...
טוני ארדמן, כן.
כן, מהסיבות שצוינו. מקום שני, אני בכוונה מדלג, קינג ארתור, מהסיבות שצוינו. הסרט הגרוע של השנה בעיניי הוא הנושא השמיני קובננט, מהסיבות שצוינו. ואם יורשה רק לציין, You'll blow, I'll do the fingering. משפט שאמור לי לקח ברצינות, רגע לפני שמייקל פייסבנדר...
מנגן על חתיל, מצבו.
כן, וזה אפילו לא הרגע הכי אינטימי שקורה שם. ההבדל בין הרשימות זה המקום השלישי שלי, שהחלטתי להיות ציוני גאה ולשים פה את פוקסטרוט. שאפרופו אהוב מבקרים שאני לגמרי לא התחברתי אליו.
אני לא מסכים. אני חושב בפוקסטרוט יש מספיק רגעים ויזואליים מעניינים וכמה קטעי משחק.
כן, אבל מה המשמעות שלהם?
ובכן, ריקוד אביד.
כן, איך זה מתחבר לשואה?
פוקסטרוט עם בשיר.
אני כיהודי, מה זה אומר על ההוויה שלי? לא כיהודי, כבן אדם. לא, כבן אדם יהודי ציוני ששומר...
ובכן, איך שאנחנו מתמודדים עם סבל, זה לראות את פוקסטרוט, ככה אנחנו מתמודדים עם סבל.
לא, ככה אנחנו יוצרים סבל. פוקסטרוט הוא בעיניי נראה כמו פרודיה על קולנוע ישראלי, רק שמישהו שכח לצחוק. כי מכניסים שם את כל הקלישאות, את הכיבוש, את השואה, את היחסים בין הדורות, את הרעיון של... טוב, אנחנו נדבר בצורה מאוד איטית, אז אנחנו כנראה רציניים.
רגע. תמשיך. אכן.
אוקיי. הדבר הכי מעצבן בסרט...
כיבוש.
כן, כיבוש. הדבר הכי מעצבן בסרט, בעיניי, זה שהוא כל כך כל כך מתעקש שלכל דבר תהיה משמעות, למרות שהדברים הכי טובים בו הם אלה שנראים כמו נונסנס. הגמל שחוצה את המחסום זה רגע נפלא עד שאתה מגלה שיש לגמל איזה משמעות, ואז פאק יו גמל, אני לא צריך אותך בסרט שלי. הרעיון שה...
פודקאסט מוגש לכם בחסות סיגריות, כן?
כן, נגדן.
הם לא ידעו שזה הולך להיות ככה, הם הולכים להסיר את החסות, תודה אביעד.
הרגע שבו החיילים יושבים בקונטיינר ומשתמשים בפחית של לוב כדי לראות עד כמה השיפוע גדל.
הזווית, כן.
זה רגע נהדר, אבל אחרי זה שזה קורה עוד איזה פעמיים ומישהו אומר, אנחנו שוקעים, אני אומר לכם, אם נשאר כאן אנחנו נשקע. וואו, אוקיי, סטודנט שנה א', מה נשמע? בוא נדבר על עידון.
אני מסכים שהסרט לא מודן ושיש הרבה אתה יודע, over it and nonsense, אבל אני חושב שהוא באמת, הוא מצולם כל כך יפה.
הוא מצולם יפה, מבחינה טכנית הוא יפה.
ואני אהבתי את המערכה הראשונה, כאילו, את הרעיון שלו שמי שחושב שהבן שלו מת ומגלה שלא, ואיך הוא מתמודד, ואיך הוא לא מתמודד עם זה, זה היה בעיניי מעניין, אבל באמת, כאילו, המערכה השנייה הייתה כל כך טעונה בגרוש סימבולי, והמערכה השלישית פשוט לא נגמרה. אבל זה לא יכול להיות הגרוע שלי של השנה.
הוא לא גרוע של השנה, הוא מקום שלישי, והסיבה היא כי הוא כן סרט מאוד יפה מבחינה טכנית, הצילום נהדר, גיורא ביך באמת צלם שאני מאוד אוהב את העבודה שלו, קינג ארתור והנושא השמיני קובננט יותר גרועים ממנו, אצלם עם כל התקציב ועם כל השמות הגדולים שמאחוריהם, הם לא הצליחו להוציא משהו שאפילו מתקרב ללהיות הגיוני.
או קוהרנטי במקרה של קינג ארתור.
כן.
מקום שלישי שלי.
כן, אליך.
קולוסל של נאצ'ו ויג'לנטו, ויג'לנטו.
ויג'לנטי.
ויג'לנטי, כן.
כן.
זה סרט על בחורה שמתגשמת בתור מפלצת ענקית בקוריאה, כל פעם שבאמת בנקודה מסוימת בזמן מסוים, שזה קונספט.
כולנו היינו שם.
קונספט מטורף. ואיכשהו בדרך זה גם סרט על אלכוהוליזם, על גדילה רגשית, על שנאה עצמית, ועל יחסים רעילים. שזה די מרשים לסרט, אתה יודע, כזה, פסיפיק רימה כזה, היי, אנחנו סרט מפצות ענקיות, זה כל מה שאנחנו צריכים, ואז בא כזה קולוסל, לא, כאילו, אתה רואה, אפשר לעשות סרט שיהיה על מפצות ענקיות, ועל עוד משהו.
כן.
מעבר לזה.
ולא, יגר אם לא נחשב עוד משהו.
כאילו, יגר זה בהחלט עוד משהו, אתה לוקח אחד, ואז אתה לא רוצה עוד משהו יותר לעולם.
לא כזה. אני גם, קולוסל כמעט היה ברשימה שלי,
חייב לומר. אן האת'ווי מצוינת אפילו יותר מהרגיל, זו שחקנית שאני בדרך כלל מאוד מאוד אוהב.
כן. ג'ייסון סודקיס.
ג'ייסון סודקיס זה טוב, לא כי הוא שחקן טוב, אלא כי יש לו, אתה יודע, במאה התופעות הקולנועיות והטלוויזיון שלו כזה שטיק של כזה, אני בחור נחמד גנרי כזה, אני נהה באופן לא מאיים כזה. כזה, אני הולך לחדר כושר, אבל לא כמו החבר'ה מסרטי מרוול.
אני הולך לחדר כושר כדי להיות בריא.
כן, כן, ויש לי כזה פרצוף, אתה יודע, סימטרי, ואני כזה נייס גיי כזה, ואז הסרט לוקח את זה.
אני כמו אד הרמס, אבל לא משחק מניאקים.
כן, ואז הסרט לוקח את זה ופשוט הופך את זה בצורה מופתית.
כן, לא נפרט יותר מדי.
כן, אבל אתה מדבר על אחד הנבלים הטובים של השנה.
בהחלט.
ויש לסרט הזה המון בעיות, זה כמו כשעשינו את הטקס הראשון נתתי לענן אטלס מקום בחמישייה, למרות שזה סרט שאמרתי, יש מרון גם עם הסצנה שבה אנחנו מגלים למה בדיוק כאילו הדבר הזה ממפלצות קורת, היא מיותרת לגמרי.
אנחנו באופק היא לא צריכים הסבר.
כן, היא חושפת, אתה יודע, היא באה לחשוף טפח וחושפת פחיים מה שנקרא, גם מבחינה רגשית וגם מבחינת, אנחנו לא צריכים להסבר למה זה עובד, כאילו זה עובד.
ואתה לא אוהב פחיים.
לא במקרה הזה, אפילו שעוד פעם אין, איפה היא. אבל עם כל הפגמים, עם כל הבעיות, עם כל, אתה יודע, הדברים קורים כי הם קורים, ואתה צריך ללכת עם ההיגיון המוזר של הסרט הזה, זה עדיין, כאילו, פשוט סרט נהדר, והשוט האחרון שלו, פעם בלי ספוילרים, של הגיבורה שלכאורה הצילה את היום והצילה את המצב, ואז היא מוצאת את עצמה, אתה יודע, בערך בנקודת ההתחלה הרגשית שלה, והיא צריכה להחליט מה יקרה איתה, והסרט לא אומר לנו מה יקרה איתה, הוא נהדר, הוא מופתי לגמרי.
אני סייעתי לגביו, אפרופו מה שהזכרתי עליי לקשוח, כן. זה סרט שכן ניסה קצת יותר מבדרך כלל לדבר על יחסים בין גברים לנשים. בזמנו השוויתי את זה לוונדר וומן באופן טבעי, שוונדר וומן כולם דיברו על כמה שהוא מיוחד בזה שהוא פמיניסטי נורא כי יש אישה בתפקיד הראשי, אבל הסרט מתנהל לכל דבר כמו סרט גיבורים, גיבורי על גנרי, הם פשוט במקום שיהיה גיבור גנרי יש גיבורה גנרית. בקולוסל אין דמויות גנריות, יש דמויות שנראות גנריות בהתחלה, אבל אז כשאתה קצת יותר נחשף אליהן, אתה מגלה שזה לא, המפלצות הן לא רק איזה משהו שעושה את החיים למוזר, הן משהו שגורם להם בעצם להתבטא, לבטא את האמיתי שלהם, את האישיות האמיתית שלהם, וזה לא בהכרח דבר טוב. אנחנו מגלים יפה מאוד ככה, מי אדם טוב ומי אדם רע, דווקא על ידי הקשר המאוד מוזר הזה ליצורים ענקיים בצד השני של העולם. אגב, קולוסל הוא גם סרט שהוקרן בארץ רק איזה שבועיים ונעלם. במקרה הזה אני מאוד מאשים את המפיצים, מעבר לזה שלקח להם שנה שלמה להביא את הסרט לארץ.
הוא הופץ עם כזה פוסטרים של קומדיה רומנטית.
אין האת'ווי מול רקע ורוד מחייכת למצלמה, זהו.
מאז שקראו לסקוט פילגרם האקסים של החברה שלי... כזה, הקהל יוצא מהקולנוע, מעניין למה.
הקהל שהיה באולם שאני הייתי בו, לא ציפה לסרט הזה, ודי התאכזב.
כאילו מצד שני, אם היית מפיץ אותו כמו שהוא, זה באמת, זה נראה לי די מוגבל לקהל אייקון.
אני מסכים.
כי זה, אתה יודע, זה דרמה, אתה יודע, זה סרט מדע בדיוני פנטזיה, אבל זה מדע בדיוני פנטזיה שהוא לא עם אקשן ופיצוצים רוב הזמן.
אני מסכים, אבל השאלה אם עדיף שהקהל לפחות יקבל את מה שהוא רוצה ויהיה קהל מצומצם, או שהקהל יסנה את מה שהוא מקבל כי הוא ציפה למשהו אחר, ואז אנשים אחרים לא יבואו.
עכשיו זה באופן כללי לא היה הצלחה בעולם.
הוא לא נועד להיות שובר קופות.
הסרט הזה באופן כללי לא היה הצלחה בעולם בקופות, וחבל, כי הוא סרט נהדר, הוא באמת כזה... יש לנו כל כך הרבה סרטי מדע בדיוני, אתה יודע, בהפקה אולפנית הם כאלה, אתה יודע, פיצוץ ועוד פיצוץ ועוד פיצוץ, ואני יכול לענות מזה, אבל אני רוצה יותר...
מה עם משהו אחר, כן.
אני רוצה, לא אחר, יותר, אני רוצה גם פיצוצים וגם אינטליגנציה.
כמו בחיים. המקום השלישי שלי הוא, בלי פיצוצים, Loving. עוד סרט מתחילת השנה, שלמעשה רוב הרשימה שלי, כי יותר מחצי מהסרטים ברשימה שלי הם סרטים שלא יצאו בחודשים האחרונים. Loving של ג'ף ניקולס, אחד מהבמאים האהובים עלי כרגע. כרגע אני מתכוון...
בשנייה הזאת.
זהו.
זהו, עכשיו כבר לא.
עכשיו. סרט ש... עוד פעם, אני חושב שהוא נשכח בצורה מאוד מפתיעה, כי... יש לו דווקא, הוא דווקא כן מתאים לקהל יותר רחב. אחד מהדברים המעניינים בו זה סיפור על גבר לבן ואישה שחורה באטלנטה של שנות ה-60. בניגוד לדטרויט ששם המתיחות בין הגזעים מביאה למאומות, פה דווקא מה שקורה שהם פשוט מחליטים להתחתן ואז מגלים שזה מנוגד לחוק ועומדים להשפט על זה. ופה זה לגמרי נאמן לסיפור האמיתי. אני חושב שבשלב מסוים היה לפני, בסוף שנות ה-90 נעשה סרט אחר על הסיפור הזה, ו
Hating?
כן,
כן.
ו לא זה, ו גברת Loving, האישה שמוצגת בסרט, אמרה שהדבר היחיד שם שהיה איכשהו נכון לגבי המציאות זה שהיו להם 3 ילדים. Loving של ג'ף ניקולס הוא סרט שהלך על גישה אחרת לגמרי, הוא אומר, אני לא אנסה להיות מוצר הוליוודי, אני אנסה להביא את הסיפור כמו שהוא, עם הדרמות שהיו קיימות, עם כל התחושה של חוסר צדק, עם המאבק של האגודה לזכויות האזרח, שבעצם השתלטה על המאבק כדי להפוך את הסיפור הזה למשהו שיוכלו לפרסם אותו. ו... אני מאוד אוהב כשעושים את זה. הרבה פעמים התלונה שלי על סרטים היסטוריים זה שהם לוקחים סיפור שהוא גם ככה דרמטי והוא גם ככה מעניין ומוסיפים עליו עוד. וזה כמו שבמשחק החיקוי מאוד לא הבנתי למה יש עוד דמות של המפקד שכל הזמן עושה לו חיים קשים, כי הם מנסים לפצח קוד כדי לנצח את הנאצים במלחמה. לא צריכים עוד נבל בסרט. אז במקרה של Loving, הנבל במרכאות זה פשוט המערכת במדינת אטלנטה. וזה סרט של למרות שהוא יחסית איתי בסגנון של, בבימוי שלו. זה עובד, הדמויות מאוד אנושיות, מאוד מעוררות הזדהות. ובמידה מסוימת גם, זה סרט שהוא אפילו... יש ממש שאמור לאכזב באופן שבו מטפלים בכל העניין המשפטי. כל האנשים שמתערבים ובאים לדבר בשמם, אנחנו כמעט ולא רואים מה קורה בתוך בית המשפט. או מחוץ לאטלנטה. אנחנו כמעט ולא רואים את ההד התקשורתי שזה מעורר. וזה אמור לעצבן הדבר הזה, כי אתה רוצה לדעת מה קורה הלאה, אבל לא צריכים, כי הסרט הזה נקרא Loving, כי הוא עוסק בנקודת המבט של הזוג Loving. שהם שני אנשים שמאוד מאוד לא רצו להיות בעמדה הזאת, הם פשוט נכנסו לזה בחוסר ברירה. זה או זה, או ללכת לכלא. אז מאוד קל להזדהות עם זה, אבל אני חושב פשוט שזה עשוי טוב.
אני זוכר שנהניתי ממנו כשהוא קרן, כשראיתי אותו, אבל הוא לא נשאר איתי ואין לי רצון מיוחד לראות אותו שוב. וזה מסוג המקרים, בניגוד למשהו כמו פטרסון, שכן כאילו מקלף את העלילה שנשאר אחרי הכמות של הדמויות, שבו כזה, כן, נחמד שאתה נהיה עד דרמטי ושאתה פשוט הולך עם הסיפור האנושי ואתה מוכן לשים אותו בקונטקסט, אבל זה כל כך דרמטי שאין לי שום עניין לראות אותו שוב. זה כזה, כן, זה היה בסדר.
אחד מהשיקולים שלי כשהקרבתי את הרשימה זה האם אני ארצה לראות את הסרטים האלה שוב.
ואני לא רוצה.
זו, אז מבחינה הזאת, כן, לוין הצליח לעמוד במבחן הזה אצלי, לעומת לא מהסרטים ש... אוקיי, זו לא הייתה שנה אדירה לקולנוע.
לא.
לעומת כל מיני סרטים שחשבתי, כשראיתי אותם חשבתי, אה, זה ממש מגניב, אבל אני יכול לוותר על עוד צפייה.
טוב, כן. מקום שני?
מקום שני.
פטרסון.
לא.
כאילו, כבר דיברנו על זה, ושוב, כאילו, זה סרט שלא אמור לעבוד, כאילו, לפחות בשבילי, והוא עובד.
ג'רמוש, ג'רמוש, בדידו דה פנטנגו.
כן, והשנה באופן כללי, כשנגיע לרשימת הכמעט שנכנסו, מסתבר שהג'ם שלי זה אדם דרייבר בפאבים. כאילו זה...
יש לי הרגשה שגם ברשימה שלי יש איזה משהו כזה.
זה כזה, אתה יודע, אם שנה הבא מישהו פשוט מדיע על סרט בשם אדם דרייבר סיטס אין הפאב, אני כזה, אני אקנה את כל הכרטיסים, אני אמלא את האולם הזה לבד, אני בעד שהסרט הזה יצליח.
אוקיי, אדם דרייבר אין לו שום בעיה כרגע.
כאילו הוא לא צריך את זה, הוא בסטאר וורס.
כן, הוא מסודר.
והוא נראה שהוא באנשי, עוד פעם, זה נראה מאוד מוזר, הוא מופיע בסטאר וורס, בתפקיד ראשי, והוא מצליח לעשות כל הדברים הקטעים האלה שבא לו, כאילו הוא לא נבלע בשום שלב, אני יודע, על ידי המערכת ההוליוודית מדברים, ואני חושב שזה בגלל שהוא, כנראה בגלל שהוא התחיל לשחק שהוא כבר היה פשוט אדם מבוגר ומאופס על עצמו, כנראה. אחרי שירות צבאי הוא כזה, הוא לא איזה ילד שחטפו אותו ואמרו, הוא נראה טוב, בוא נזרוק אותו לסרטים האלה, הוא היה, אתה יודע, כבר בן אדם עם חיים אישיים, שכבר יודע מה הוא רוצה מעצמו פחות
באמת?
או יותר.
באמת? כמו גל גדות. במידה מסוימת, סולד גל גדות הגיע שכבר יש לה משפחה ויש לה...
אני חושב מדמיין את אדם דרייבר בתור וונדר וומן, ואני חושב שזה...
אני לא, אני חושב שזה יקרה.
ייצוג נשי והכל על הסרט הזה היה משתפר בלעות עם אדם דרייבר, היה וונדר וומן.
אז זה בהחלט היה הופך אותו לפחות גנרי.
כן. מקום שני שלך?
מקום שני שלי, לוגן וולברין, זה השם העברי הרשמי. כן, כן. אני חייבים את הפסיק הזה.
לא להתבלבל עם לוגן האחר שיצא, שגם בואו נדבר עליו אחר כך.
כן, שזה די מטופש, אבל העברה הזאת חיונית. הרבה אנשים מחשבים אותו לאחד מהסרטים
הטובים של השם. לא להתבלבל עם אקסמן אוריג'ין וולברין, או הוולברין.
כן, לא. לוגן קו וולברין.
או אקסמן 1 ו-2 הידועים בתור וולברין והחבר'ה גם, כאילו.
וולברין והחבר'ה, הם מחפשים גופה ביד.
כן.
כן. אני חושב, יצאו השנה, אם אני לא טועה, 5 סרטי גיבורי על.
לפחות.
שראיתי.
בוא נראה, Wonder Woman, Justice League, Spider-Man, Thor, וולברין.
כן, אלה 5 שאני מצליח לחשוב עליהם, בכל אופן. לוגן הוא בלי ספק האהוב עליי ביניהם. באופק אני אגב החלוקה היא אהבתי את הסרטים של מרוול, לא אהבתי את הסרטים של דיסי השנה.
רגע, רגע, כמה דיסני משלמים לך ויד כדי לתת פרס לסרט הזה של פוקס?
אני לא נתתי לו פרס מקום שני. אז לא מספיק, התשובה היא לא מספיק.
זה פרס הכסף, נמר הכסף של אביד שמוגש לוולברין.
כסף.
כי הוא נמר מדבר, זה יותר טוב מסתם נמר. הפרס כאילו.
לא, בלק פנתר זה שנה הבאה.
לא, זה סילבר פנתר, זה משהו אחר.
וולברין הוא בהחלט סרט עצוב, נקרא לזה. הוא מאוד מלנכולי. הוא, אני יודע שהרבה צחקו על זה שהחליטו סוף סוף לעשות סרט R-rated על וולברין, אז הנה מישהי חושב את השדיים שלה.
כן.
אבל בלי הקשר לדברים האלה, זה משהו שהיה חיוני. שנה שעברה בחרתי את דדפול בתור סרט השנה שלי, השנה כמעט בחרתי את ה... את ה... בוא נגיד, האויב החביב על דדפול מבחינת הייצוג הקולנועי שלו. לגמרי מקרה, גם זה סרט R-rated. אבל כן, לפעמים זה נחוץ, כי אני לא אוהב סרטים שבהם נגיד האלימות היא מיותרת, אבל אני אוהב סרטים שבהם האלימות היא חלק מהסיפור. ובמקרה של וולברין, האלימות הזאת היא הכרחית, כי... הם צריכים להציג לנו ילדה קטנה, לא קטנה, בת 10 משהו כזה.
כאילו זה קטנה אביה.
כן, היא קטנה ביחס ללוגן. הם צריכים להציג לנו אותה בתור משהו מאיים, ובשביל שזה יאמין בעולם שבו כמעט כל המונטנטים נכחדו, וכולם נורא עצובים ומבועסים, ויש סודות ממשלתיים שצפים על פני השטח, ולוגן בעצמו מורעל מבפנים וגוסס וכל זה, הוא מזדקן ופרופסור אקסביאר כבר לא יודע איפה הוא ויכול לגרום לכולם למות ברגע של התקף. כל זה, אנחנו צריכים איזה משהו שיגרום לילדה הזאת להיראות כמו משהו מסוכן. ואני חושב שהסרט הזה משלב יפה בין קטעי אקשן טובים לבין האווירה הנכונה, לבין משחק ממש טוב של יו ג'קמן, שזו אמורה להיות הפעם האחרונה, אני מקווה שזו הפעם האחרונה שהוא יגלם את וולברין, כי באמת אין לו מה לגלם מעבר לזה, לא, אנחנו לא צריכים שהוא יעשה את הדמות הזאת שוב, הוא הגיע פה לדעתי למיצוי הנכון שלה. כן, אדוני, נציג הלילון.נט.
כן, אני נשאר עם הדעה לגבי הסרט מהביקורת שדיברנו עליו אז. זה סרט טוב, אבל אני לא מבין את ההתלהבות, ואני חושב שזה סרט שכל כך מנסה בכוח להיות כזה, היי, אני מבוגר וקשוח ואפל, וכזה, תראה, אני לא כמו סרטי גיבורי על אחרים, ואני כזה, ובאמת, אני קצת מגיע למבקרים פה, אני מודה של כזה, סוף סוף סרט גיבורי על, שהוא לא סרט גיבורי על, ואני כזה, דוד, כאילו, אתה איש כועס עם סכנים שזאת לך מהעיניים שנלחם בסייבורגים גנריים, אתה,
אני לא... זה יותר ילדה שמיוחדת פה.
זה לא הרשים אותי, זה הרשים אותי יותר משהו ניסה להיות מאשר משהו היה, וכן, פטריק סטוארט נהדר, אבל פטריק סטוארט תמיד נהדר, פטריק סטוארט נהדר בתור פיסתך מדברת באימוג'י, סרט שהוא בעצמו פיסתך מדברת.
הוא לא ברשימה שלך.
לא ראיתי מספיק ממנו, לא ראיתי אותו עד הסוף, אז אני לא יכול לשים אותו בחמשת הגרועים שלי. ראיתי את הקטעים שפטריק סטוארט מופיע בהם ביוטיוב.
אני בטוח שהוא בעודו מנגב את הדמעות עם שטרות של 100 דולר.
פאונד.
אני חושב שזה שילמו לו בדולרים.
אוקיי.
הוא מאוד מאוד
שילמו לו בבובות אמוג'י מדברות. הוא איש שלנו פשוטות, פטריק סטוארט. רק שנה שעברו הוא אכל פיצה, אתה יודע. פעם ראשונה בחיים שלו.
הגיע הזמן. שמע, זה בבקט ליסט שלו כנראה.
האיש הזה יחיין אחרי כולה, נראה לי הוא בבריאות מצוינת. מה שאני מנסה להגיד זה... אני לא כזה התרשמתי מההופעה של יו ג'קמן, והרבה אנשים ישבו את זה לנגיד מה שקלינט איסטווד עשה בבלתי נסלח, ואני כזה, הבלתי נסלח הוא יצירת מופת של בימוי ומשחק ובניית דמויות, ופה זה כזה, מי הנבלים? מי הנבלים? כאילו מי הבחור הרע?
זה היה שבחינת הרבה אנשים, גם לוגן הוא יצירת מופת של בימוי ובניית דמויות, אני מסכים שהנבלים גנריים.
והסוף מרגיש לי, אתה מדבר, דיברת על פוקסטרוט, כן, לא, דיברת על פוקסטרוט, על כזה, זה מנסה להיות תאום משמעות מיותר, ואני כזה, וואו, לא יכולת להיות יותר, כאילו, אם זק סניידר היה עושה את זה, כל האינטרנט היה משתלח בו ובצדק, ואני כזה, אבל אתה עושה את זה וכזה, כן, הרווחת את זה, איכשהו?
תראה, הנה הוא כזה, יש סרט הזה הרבה פגמים, ועדיין הוא אחד מהאהובים על השנה, זאת אומרת, היתרונות שלו הם מבחינתי עד כדי כך גוברים על הפגמים שהוא הגיע למקום השני אצלי.
מקרה קולוסל כאילו.
כן, אפשר אומר.
אוקיי. אגב, אם יהיה סרט לקולוסוס שנה הבאה שיהיה מדורג הר, אתה תוכל להשלים את הסרט שלך.
יהיה דדפול 2, אז סיכוי טוב שהוא יהיה שם.
נראה. נעשה את הכימטים שלנו.
כן, כמת.
חמשת הכימט שלי בסדר מ-10 ל-6. ספיידרמן, השיבה הביתה, מבחינתי זה סרט גיבורי על של השנה, הרבה בגלל הופעה נהדרת של הגיבור והנבל, תום הולנד סוף סוף נותן, תום הולנד קודם?
כן.
סוף סוף נותן לנו ספיידרמן שמרגיש כמו ילד קטן בעולם של מבוגרים, וזה נותן לנו איזה טוויסט ייחודי.
והוא גם היה בעיר עבודה זי אגב, חלק מהזמן עם שפם.
כן. עוד פעם אמרנו שלא היו ספוילרים, אבל הרגע שבו הוא, אתה יודע,
רגע במכונית.
מעבר לזה,
עוד לפני זה אפילו.
לא, לקראת הסוף הרגע עם ההריסות שלה. ספיידרמן צריך להרים משהו כבד, זה משהו מופיע בכל הסרטים, זה משהו שהוא קולבק לאחת הסצנות הכי מפורסמות בקומיקס, אבל בסרטים הקודם זה תמיד היה כזה, כן, הוא בן אדם בן 20 ומשהו שמרים משהו כבד, יש לו כוח על זה בסדר. פה הוא ילד קטן, שאתה יודע, הוא עצוב, והוא תקוע, והוא בוכה לעזרה, והוא מבין שאף אחד לעזור, והוא צריך להתגבר על זה.
הוא גם לשם שינוי, your friendly neighborhood Spider-Man, הוא למעשה...
הוא מרגיש ממוקם בעולם אמיתי, כן.
הוא בקווינס.
בניגוד לסרטים של סאם ריימי שהתקיימו בניו יורק שיש בה ארבעה אנשים, שכולם מכירים את פיטר פארקר.
וחצי מהם סטנלי.
כן. מי שחק את הנבל?
באיזה מהם?
בספיידרמן הומקאמינג.
מייקל קיטון. אתה יודע, אתה או שאתה בית גיבור או שאתה חייס פיק זמן להפוך לנבל.
כן. עוד פעם, אתה הזכרת את הסצנה במכונית, אבל באופן כללי זה הופעה נהדרת, ואני אוהב שהם מצאו משהו מעניין לעשות עם הדמות הזאת, שהוא מין כזה טיפוס שאוהב להציג את עצמו בתור רובין הוד, בתור גיבור מעמד הפועלים, אבל הוא בעצם פשוט כן. עוד מניאק עשיר שמנצל את האנשים שמתחתיו, שזה מרגיש מאוד 2017.
קצת מצחיק שזה יצא באותה שנה בארץ, ביחד עם המייסד, ושם מייקל קיטון מגלם את האיש שבעצם הפך את מקדונלדס לאימפריה, ושם הוא מניאק לשם המניאקיות.
כן, פה הוא עושה את אותו תפקיד הרבה יותר טוב.
אוקיי, מה עוד יש לנו?
בייבי דרייבר. פן, 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 אין דה סן, סן, סן.
היי, דאד.
זה לא סרט עמוק במיוחד, זה לא סרט עם הרבה הרבה רבדים, אבל God damn, זה סרט שפשוט מלא בכיף ואנרגיה וסצנות אקשן מצוינות, וכל הדמויות משחקות נהדר אפילו באופן די ארכיטיפי כזה.
אפילו כשאדגר רייט לא עושה את הסרט הכי טוב שהוא אי פעם עשה, זה עדיין סרט ממש טוב.
כן. כן, ואתה יודע, נהניתי מהופעה של אנזל אלגורט, שזה משהו שלא האמנתי שיקרה, בעיקר כי קוראים לו אנזל אלגורט.
כן.
זה לא אשמתו, כאילו, האחרים שלו אשמים.
הוא יכל לשנות.
אגב סרטי שוד, אגב לוגנים, כן. אגב אדם דרייבר ופאבים, הכל מתקשר.
ייי.
לוגן לקי. כמו פטרסון, זה סרט שיש לו המון המון אהבת אדם, לאיש, אתה יודע, לכמה נמנו מה שנקרא, כן. אבל זה אף פעם לא נהיה... במות כזה של כזה, האליטות לא מבינות, פשוט כזה, לא, לא, הנה אנשים, הנה החיים שלהם, זה מה שהם צריכים לעשות כדי לחיות, במקרה הזה זה לשדוד את נסקר, שזה לא דבר כזה רע, ראיתי את מכוניות, כאילו, מגיע להם.
יופי.
ראיתי את מכוניות 1 ו-2, מגיע להם שישדדו אותם.
אתה אומר שנסקר עומדים מאחורי מה שקרה לבני האדם שבגללו מכוניות.
לא, אני אומר באופן כללי, הם היו מעורבים בסרטים האלה בצורה כלשהי ופאקם. זה פשוט עוד פעם, אדם דרייבר בפאב עם יד אחת, כזה ממלא לעצמו את הבקבוק וכזה, כן בסדר, כזה אני אשתרף איתך למעשה השוד הנוראים שלך, למה לא? זה אחלה סרט, ועוד פעם, אתה מדבר על בדיחות כאילו, בדיחת משחקי הכס שם, לא משהו שעושה בדיחת משחקי הכס ב-2017, זה עדיין...
אז זה מצחיק כי, זה מתאים לדמויות שקצת נמצא
ביחור. קצת אחרות זה כל כך טוב.
אוקיי, מה עוד הבאת לנו?
אתה דיברת על לוינג, אני אדבר על סיפור אהבה בן גזי אחר, חולה אהבה.
אוקיי.
קומדיה מאוד מאוד מוצלחת, רומנטיקה מאוד מאוד מוצלחת, ואחד ממפגשי ההורים דייט הכי טובים בהיסטוריה של הקולנוע, אני חושב. אתה פשוט... ריי רומנו.
בדרך כלל ההורים לא נשארים לישון, אבל כן.
כאילו, אמרתי, אני לא ציפיתי לאהוב סרט עם אנזל אלגורט, לא ציפיתי לאהוב שום דבר שריי רומנו היה מעורב בו אי פעם.
עובדה? לא אהבת את עידן הכרח.
לא, לא, לא כל כך, כאילו, הראשון בסדר כזה.
כן.
כל האחרים מיותרים. אבל, שוב, זה השנה שבה אני נכנע וכזה, אם הסרט מציג, אתה יודע, גישה חיובית כלפי החיים באופן שהוא לא מלא דרמטי, אלא מרגיש נכון, אני הולך איתו כנראה, וזה סרט שמרגיש נכון.
כן.
ומאחר ואני היפסטר, עוד סרט אנימה לקראת הסוף, אחד שהוקרן רק בסינמטקים, בפינה הזו של העולם, In This Corner of the World, זה סרט היסטורי על מישהי שהמשפחה שלה אומרת לה, טוב, הגיע הזמן להתחתן. והיא מתחתנת, ובניגוד לה, אתה יודע, להרבה דברים כאלה, זה לא כזה, אוי, אתה יודע, הבעל הנורא שלי, זה כזה, לא, היא חי עם הבעל, והמשפחה שלו, והוא עובד עם הצבא, זה עובד לו בבית, אבל היא צריכה ליצור עצמה שגרת חיים עם המשפחה שלו, ועם האחיינים שלו, והיא מצליחה למצוא הנאה, וכל זה מתרחש ביפן בשנת 1941, והיא גרה ליד הירושימה, והסרט סופר לאחור.
אני רואה לאן זה מגיע.
הסרט סופר, הסרט סופר לאחור. זה לא מתרחש בהירושימה, זה מתרחש בכאילו עיר צבאית קטנה ליד, ואנחנו כאילו חווים את ההגדלה האיטית של ההפצצות האמריקאיות מסביב, והדמויות מנסות כאילו לשמור על... אתה יודע, כן, אנחנו חיים חיים נורמליים לגמרי, רק שמדי פעם יש מטוס שעובר מעלינו ומפיל עלינו פצצות.
זה קורה.
כן, ומתישהו תהיה פצצה קצת יותר גדולה. לא רלוונטי בכלל לחיים מעבר לקו הירוק בישראל. מה פתאום?
בדרך כלל אין שם פצצות כאלה.
חכה.
אני לא מחכה לזה.
אבל כן, בניגוד ל-The 90's Short Walk On Girl, זה סרט שהוא הרבה יותר ריאליסטי בגישה שלו ובהצגה שלו, אבל זה פשוט... ממש ממש מסופר כמו שצריך, וכשהטרגדיה מגיעה, וואי, כאילו. היא פוגעת כמו פצצה. Intended. אביעד.
אוקיי, עוד פעם, חסכת לי פה הרבה עבודה, כי יש המון דמיון. אני כן אגיד ש...
אגב, לא השמענו רשימות לפני.
לא, ואחרת היינו מגוונים. אני כן אגיד שבייבי דרייבר כמעט היה בחמישייה הנוספת שלי. אני מאוד מאוד אוהב את אדגר רייט, וגם הסרט הזה הוא בהחלט סרט טוב בעיניי. אבל מכיוון שדטרויט ברגע האחרון נכנס לחמישייה, משהו היה צריך להידחק החוצה, ומה שנדחק החוצה זה קולוסל.
אז אתה אומר שעיר הרכב לשעבר העיפה את הסרט על נהג המכוניות.
אני אומר שיש סרט אחר על אטלנטה אצלי.
אוקיי.
אז קולוסל ברגע האחרון נדחק מהרשימה הגדולה לחמשת הכמעטים. יחד איתו גם לוגן לקי, ספיידרמן, נשיבה הביתה וחולי אהבה גם נמצאים פה.
הכל חולי אהבה באנגלית אגב.
The Big Sick.
The Big Sick.
שאתה לא ציינת, אבל לגבי לוגן לקי, דניאל קרייג, במבטא כל כך מוגזם שאי אפשר לא לאהוב אותו.
ג'ו בנג.
כן, הדמות נקראת ג'ו בנג.
כן.
וזה, סטיבן סודרברג הוא לא משתמצפה שיעשה קומדיה פרועה, אבל...
דניאל קרייג מבוזבז גם הרבה תור ג'יימס בונד.
כן, הוא צריך להיות ג'ו בנג. הוא שונא להיות ג'יימס בונד, הוא שונא כבר את הסרטים האלה, הוא אמר בעצמו.
ג'ו בנג.
כן, זה פשוט, אחת מהסיבות שהסרט כל כך כיפי, זה כי הוא מרשה לעצמו להיות מגוחך. ולא בצורה גרוטסקית שאני לגן, בצורה של, כן, זו סיטואציה קומית, בוא ננצל אותה. והסרט האחד שיש לי ברשימה של הכמעטים שלא הזכרת, זה לא לפי דירוג, זה פשוט גם שם פיגומים, סרט ישראלי
שלא ראיתי,
שלא ראית, סרט של מתן יאיר, פחות דיברו עליו, אבל לדעתי זה הסרט הישראלי הטוב של השנה.
אוקיי.
והוא כמעט אנטי קולנועי בעשייה שלו, כי חלק גדול ממנו מאולתר, הדמות הראשית מגולמת בידי הבן אדם שהיא מבוססת עליו, סד. אשר לקס שמגלם את אשר לקס, פה הוא לא שחקן. הוא מישהו שהיה תלמיד של הבמאי, לא תלמיד לקולנוע, הוא תלמיד לספרות בתיכון. וכשמתן יאיר החליט לעשות סרט, אז הוא לקח את הדמות של אשר לקס בתור השראה, ואז הבין, רגע, אני יודע מי יכול לגלם את התפקיד הזה, אשר לקס. ולקחת
דניאל די לואיס.
דניאל קרייג אולי. דניאל די לואיס פרש.
כאילו, אחרי ששחק את אשר לקס.
לא, יש לו סוס חדש. הוא פרש.
הוא פרש, ועכשיו מגיע במקום השחקן החדש, דניאל נייט לואיס.
כן.
תודה רבה.
אז פיגומים סרט שאין לו הרבה עלילה, אבל הוא כן מלווה דמות שהיא... בדרך כלל... אני נורא נזהר עם איך לתאר אותו בדיוק, כי זה יכול להתאפס כמעליב כלפי אוכלוסיות מסוימות, אבל הוא בהחלט מענם שיש לו קשיים סוציו-אקונומיים שאנחנו נוטים בקולנוע, או להציג אותם בתור החוכמולוג מהשכונה שגובר על האליטות, או בתור הדמות הקומית המטומטמת שיצאת שם רק כדי שיהיה עוד איזה משהו חוץ מאנשים טובים. ופה לא, זה בן אדם שהוא לא בן אדם טוב במיוחד, הוא לא בן אדם רע, הוא לא בן אדם חכם, הוא כן רגיש. זאת, הוא מאוד חסר סבלנות, אבל הוא מבין שהוא צריך, הוא תלמיד תיכון שמבין שהוא חייב לעבור את הבגרות. למה? הוא לא יודע. אף אחד לא מסביר לו למה הוא צריך לעשות בגרות, רק אומרים לו שהוא צריך את זה, ולכן זה הופך למטרה עבורו, למרות שהחלוטין אין לו את הכלים לעשות את זה. זה סיפור שהיה יכול להיות מאוד מאוד קלישאתי, כל הרעיון של יחסי תלמיד ומורה, אבל הוא מקבל כמה טוויסטים שאני לא צפיתי שיגיעו. ומעבר לזה, זה שמישהו מגלם את עצמו בלי ניסיון קודם במשחק, זה משהו שהוא סיכון ועובד פה. כי באמת אני לא חושב שמישהו היה יכול לגלם את הדמות הזאת, בלי באמת... לעבור את, בלי להכיר אותו אישית.
אוקיי. ומקום ראשון, לשנת 2017, סרט שהוקרן בארץ רק פעם אחת, בסינמטק, אבל זה בסדר, כי במועצות הברית הוא לא הוקרן בקולנועים, אלא רק ב-VOD וכאלה.
ניצחנו.
היפסטר עד הסוף.
ישראל, מדינה היפסטרית.
מורמה בבלוק 99, Brawl in Cell Block 99.
שאני ראיתי אותו אתמול.
אתמול, ולא אהבת אותו כמוני, ראית את הביקורת שלך באתר?
אני, בוא נגיד, אני אהבתי את רובו, אני פשוט לא אהבתי את הסוף.
אני מאוד אהבתי את הסוף, סרטו של אס קרייג זולר, שדיברנו על בון טומוק שלו לפני שנתיים זה היה?
פחות משנתיים.
זה סרט שנכנס לעשירייה שלי באותה שנה, בעשירייה או בחמישייה אפילו יכול להיות.
יש סיכוי.
יש סיכוי.
אני לא עוקב.
מהירתי מאז על אס קרייג זולר, הוא במאי של סרטים אלימים מאוד, הוא גם מוזיקאי בלהקת מטל, ומסתבר הוא גם מלחין אורה, כי הוא הלחין את מנגינת הבלוז של הסרט הזה. והוא גם כותב מערבונים וספרי פשע אלימים, אז הוא, מי שרציתי להיות שאני אהיה גדול בבערך ארבעה שלבים שונים של החיים שלי, כזה הייתה תקופה שרציתי להיות מוזיקאי מטל, והתקופה שרציתי להיות סופר, והתקופה שרציתי להיות קולנוען, מסתבר שרציתי להיות אסקרייג זולר בכל השלבים האלה. זה, אם זה מוכר לכם מהאינטרנט, מוכר לכם בתור הסרט שבו וינס וון מרביץ למכונית.
כן, זה די קורה בהתחלה, ואני חושב שזה חלק מה...
זה כזו סצנה מטרת.
זה חלק ממה שהפריע לי בסרט, לא הסצנה הזאת.
אתה דווקא אוהב את מכוניות, כאילו אתה אומר.
לא. אוקיי, אני לא חושב שהוא היום ונורא, אבל הוא לא מהטובים של פיקסאר. העניין הוא ש...
קח את זה, ליינינג מקווין, אומר וינס וון.
העניין הוא שווינס וון מגלם פה מישהו שהוא היה בצעירותו מתאגרף. זה פחות או יותר התירוץ הזה שהוא מאוד חזק. בעיניי יותר מדי קצת, זאת אומרת, הוא גם שנון, הוא גם צלף מצטיין, הוא גם מאוד מאוד חזק פיזית.
הוא יורה בבן אדם אחד ממרחק של מטר וחצי.
אחרי שהוא... לא, הוא גם יורה מרחוק.
לא, לא, הוא פוגע פעם אחד, וזה כשהוא עומד מאחורי האיש עם האקדח לראש שלו.
היו גם יריות מרחוק, אני לא יודע כמה טוב הוא פגע, אבל...
הוא לא.
הוא ירה ביד אחת, שזה כבר אומר משהו.
אוקיי.
אבל הסרט הזה הוא בעיניי... יש לו בערך שעה שבה הוא ממש טוב, ואז הוא מתחיל להתקדם לקראת הסיבה שהוא נקרא ככה.
כן.
וכאן הוא התחיל לאבד אותי, כי אני מניח שאתה דווקא אהבת אותו בגלל זה שהוא...
אני אהבתי אותו בכל הרמות, כאילו.
זהו, שהוא...
אוקיי, העלילה. כן. כדאי שאני אגיד. וינס וון הוא ברדלי, אף פעם לא ברד, שהוא אלכוהוליסט בגמילה, אלכוהוליסט המכור לסמים, כנראה. או גם וגם, ופושע קטן לשעבר שמנסה לחזור לכם הישרים, זה לא הולך לו, והוא חוזר הביתה יום אחד אחרי שפיטרו את המעבדה, והוא מגלה שאשתו בגדה בו, אבל במקום להוציא את זה עליה, הוא מוציא את זה על המכונית, והוא אומר לה, טוב, אנחנו ננסה לתקן את היחסים האלה, אני אחזור לעבוד בתור סוחר סמים, רק כדי לשמור על המשפחה הזאת מתפקדת, והוא אכן מצליח, עד שיום אחד עסקת סמים משתבשת, והוא מצא עצמו בכלא, ואז קוראים דברים אפילו יותר גרועים, והוא צריך להגיע מהכלא כל פעם לכלא חדש יותר גרוע, כאילו לכלא בתוך כלא בתוך כלא.
זה קצת כאילו, זה כמו, האמת, זה מאוד מאוד הזכיר לי, כבר דיברתי קודם, משחקי ארקייד מחיי השנות 90, כאילו הוא הולך והוא צריך כל פעם, הוא כל פעם מגיע לשלב יותר קשה.
זה מבוסס כנראה באופן די חופשי על סרט של דון סיגל, סרט נשכח משנות ה-50 בשם...
הרי המזוהם.
לא, משנות ה-50.
הרי המזוהם הקטן.
בשם סל בלוק 51 או משהו כזה. אתה רואה את ההשראה.
זה מוסס גם על קטע מוזיקלי מתוך שיקגו.
זה מאוד הזכיר את היסטוריה של הלימוד, אני חייב להגיד. היסטוריה של הלימוד לקראת הסוף קיבל פיק בגרפיקה.
אני חושב שהיסטוריה של הלימוד התחיל את זה. זאת אומרת, כשהיסטוריה של הלימוד הביא את הרעיון הזה של סיפור שקט עד להתפוצצות אלימה, אני חושב שזה היה עוד די חריג, אבל המון סרטים עושים את זה מאז, וזה קצת...
אתה מאוד לא אהבת את דרייבר, אני זוכר.
לדוגמה, כן.
אוקיי. אבל באמת כמה דברים שאהבתי בסרט הזה. העובדה שהוא מתחיל באופן כזה שקט ונורמלי, וכזה פשוט דרמת יחסים על שני אנשים, וזה כזה, פטרסון רק לעולם התחתון, והיא מתאגרף במקום משורר, ואז בסוף הוא פתאום נהיה כזה סטרשי לגמרי, כזה בלי עמדת פנים של ריאליזם, זה כזה וינס וון שובר לאנשים את כל הגוף, כאילו. עוד פעם, זה שנה מוזרה לגלות שאתה אוהב שחקנים שלא חשבת שאתה אוהב בחיים, כמו וינס וון, שחקן שאתה יודע, היה בכל כך הרבה מודים, הוא היה כזה, הוא היה בחור קומי, הוא היה מוסב הרומנטי, הוא היה כזה שמוק יהיר, ולא אוהב שאתה באף אחד מהם.
אבל אז קרה True Detective.
העונה השנייה, שאף אחד לא אהב, מסתבר.
כן, אני לא ראיתי אותה, אבל זו פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד זמן שהוא לקח עצמו תפקיד רציני.
והוא פתאום לי מרווין.
הבן אדם היה, הוא היה ברימק של פסיכו. זה לא שאין לו ברזומה תפקידים אלימים, זה פשוט שהוא פתאום אחרי איזה עשור של קומדיות ש...
קומדיות זבל.
זהו, שהלכו והידרדרו. הוא פתאום אמר, כאילו, או הוא או סוכן שלו אמר...
אסקר אקזולר אוקיי, אמר, רגע, אתה חכן, נורא גבוה כן. בשרירי, בוא ננצל את זה.
גם אל גיבסון אמר את זה, אז זהירות.
אבל כן. והאקשן...
הוא עשה שיפט.
האקשן בסרט נהדר, כאילו, בלי... אנחנו תמיד יש לנו אמורים בעיות, אתה יודע, כזה פסט קאטינג ורפטינג ו... הסרט הזה מצולם לגמרי כאילו בסטטיק שוטס כשהאקשן מתחיל.
כן.
יש אקשן ואתה רואה כל דבר, ואגב מחיות כפיים לאמן הפוליו של הסרט, מישהו לא יהיה, שצריך למצוא 27,000 וריאנטים רטובים על עצמות נשברות ולפחות 3 מקרים של דורכים למישהו על הפנים עד שהם, נשברים.
כן, הוא מצא לפחות 5 כאלה.
כאילו, זה סרט שנשמע, אתה יודע, כזה רטוב כזה, על האלימות יש כזה קול מאוד מוגזם, ואני מאוד נהנה מזה.
זהו, מה שהפריע לי זה ההגזמה שהיא פשוט, היא סותרת את, את מה שהיה בסרט עד אז. דווקא אהבתי את זה שהסרט היה ריאליסטי.
אוקיי.
ואז לקראת הסוף, זה פשוט, זה הופך ל... זה נהיה כמו סרט של שוורצנגר מפעם.
אתה אומר נגיד איזה דבר רע.
אבל בלי הקמפיות.
אוקיי.
כי מה שאהבתי בסרטים ההם זה שהם כל כך מגוחכים. פה הסרט הזה הוא קשה.
הדבר היחיד שהפריע לי בסרט, וזה במובן האינטלקטואלי למובן הרגשי, זה הפוליטיקה הגזעית שלו היא מאוד מאוד מפוקפקת. וינס וון הוא בחור לבן עם צלב על הראש, תרתי משמע, כאילו מקועקע לו צלב על המחור של הראש.
אישה לבנה.
כמו שאומרים אנשים.
חבר לבן.
כן, כמו שאומרים, שני דגלים אמריקאים.
כן, בבית לבן.
שמרביץ למקסיקנים. ולגמרי כאילו, אתה יודע, דמויות של, אתה יודע, אפשר מסוים יש מישהו בכלא שמרביץ לרמת צמיגים באומנויות לחימה, בלי שום סיבה ממשית. אני לא יודע למה יש את הצמיגים האלה באמצע החדר, למה הוא צריך להתאמן בקיקבוקסינג עליהם.
כל אחד צריך עיסוק.
והם כולם כזה, אתה יודע, הם נבלים מוגזמים לגמרי, שזה... ואסקינג זולר לא רוצה שהדמות תהיה כזאת, אתה יודע, יש איזו סצנה שבה הסוחר סמים שמעסיק את וינס וון אומר לו כזה, אתה יודע, האם הם, אתה יודע, אתה צריך לעבוד עם הניגר, הוא וכזה, רגע, אני צריך להגיד ניגר, או אני צריך להגיד ניגה, כדי שזה יהיה בלי שנאה, ווינס וון כזה אומר, אין דרך שבה מישהו כמוך יכול להגיד את זה בלי להישמע, כאילו זה מלא שנאה.
לא כי אתה.
ואני כזה, סרט, אתה מנסה להצדיק את הדמות הזאת בסרט שלך על בחור לבן שמרביץ למקסיקנים מרושעים, כי הוא כזה, הוא כולו, אתה יודע, רציני, והוא מלא בכבוד, ואף אחד אחר לא מכבד את המערכת, אתה יודע, את מערכת המוסר האישית שלו ושל החברה, כמו שהוא מכבד אותה. ואני כזה, לא, לא, לא. וזה כמו בבון טרומאוק, שזה כזה, זה סרט על אינדיאנים קניבלים, שעוצר במצק כדי להגיד, לא, לא, הם לא אינדיאנים, הם טרוגלדייטס. זהו, הדמות היחידה האינדיאנית בסרט מסתלקת, עכשיו שאנחנו יודעים שהוא לא גזעני.
עכשיו בואו נראה אותם רודפים אחרי אנשים לבנים.
עם טומהוקים ומקרקפים אותם.
אז גם בבון טומהוק הייתה לי בעיה דומה, אוקיי, בון טומהוק הייתה לי בעיה גם עם החלק הראשון שלו שהיה מאוד מאוד איתי, אבל גם שם, פשוט, אני לא הסתדר לי שינוי האופי הזה באמצע. אפילו לא באמצע, ממש נקרא לסוף.
בון טומהוק זה התחיל, ואז עצר כזה מוד פיס, ואז נהיה שוב אלים.
כן, אני פשוט... אני פשוט חושב שקשה לי כשאלימות הופכת להיות העיקר של הסרט במשהו שהיא לא הייתה חלק ממנו עד לאותו רגע. אני כאילו, חסרה לי בנייה יותר הדרגתית של הדברים האלה.
אני חושב שיש הדרגתיות. כאילו זה, אתה יודע, זה אשכרה בנוי, כמו שאמרת, levels בווידאו גיימס. זה כזה, you beat the warden in, אתה יודע, the warden in prison 1, prison 2, וזה כזה... תנצח את השומרים שם, ואז תנצח את הבוס שם.
לצורך השוואה, לוגן הוא, לוגן וולברין, לא לוגן לקי, הוא גם סרט מאוד אלים, אבל שם האלימות היא, כאמור, היא נבנית. זה מתחיל מאחד האחד, ולאט לאט יותר ויותר דמויות נכנסו לזה, והאלימות גם שם היא מוגזמת, והיא לפעמים מאוד גרפית, אבל משהו באופן שבה זה סותר את הציפיות, דווקא עובד לי, בסדר, זה עניין של טעם.
כן, עניין של טעם, אני צודק, ואתה טועה. אביעד, מה הסרט הראשון שלך?
הסרט הראשון שאי פעם ראיתי היה...
קסבלן.
כן, לא, המקום הראשון שלי, סרט השנה שלי ל-2017, אנחנו סוגרים מעגל, הסוכן.
אוקיי.
שהתחלנו איתו את התוכנית.
אוקיי, כן.
אתה אמרת שאתה לא הרגשת ממש רצון לראות אותו עוד פעם? אני הרגשתי...
זה קצת כמו מצ'סטר אנד דה סי, שזה כזה, וואו, זה נעשה ממש טוב.
שהיה מקום שני או שלישי שלי.
זה נעשה ממש טוב, בבקשה, אל תראה לי את זה שוב.
אצלי זה לא היה ככה, אצלי גם במצ'סטר ליד הים וגם הסוכן, איכשהו הסתיים, ישר אמרתי, אוקיי, אני צריך לראות את זה עוד פעם, כי יש פה, אני צריך לספוג את זה מחדש. זה סרט שהוא מאוד אווירתי, אבל לא במובן העצל של... לא קורה כלום כי זה נורא אווירתי. לא, זה סרט שהוא אווירתי כי הוא בונה מתח, והיו לי, בשני פרקים שהקלטנו השנה, היו לי תלונות על סרטים שנחשבים סרטי אימה מאוד מוערכים ביקורתית, גם על תברח וגם על זה, אית. על שניהם אמרתי שלי הם לא עבדו כסרטי אימה, כי הבנייה שלהם של המתח עצמו לא הייתה מעניינת, היא הייתה מאוד מאוד צפויה. ואני יודע שהרבה לא מסכים איתי על זה, אבל זה משהו שמנע ממני באמת לחוש את האימה שקיימת. בסוכן זה קיים, וזה אפילו לא סרט אימה בהגדרה שלו, זה מניח אפשר להגדיר אותו כמותחן, כמותחן דרמטי אפילו, אבל מהרגע שהוא מתחיל, אתה כל הזמן בתחושה שעומד לקרות משהו רע, אבל לא ברור מאיפה זה יגיע. הסצנה הראשונה שבפני עצמה מאוד מאוד יפה בבימוי שלה, של בניין שמפונה כי מתחילים לחפור לידו, וכל הבניין מסכנה התמוטטות, היא עשויה ממש יפה בפני עצמה.
היי, היי, הכותב של פוקסטרוט, שים לב איך בסוכן אף אחד לא אומר, זה כמו החיים שלנו באיראן, שתמיד נמראים בסכנת מוטטות.
כן.
כן, שים לב, שים לב, סימבוליזם. לא בגרוש.
אתה אמרת את זה. לא בגרוש, זה...
לא, כאילו, לא, אני אומר בסוכן, כאילו, הם עוצרים ומדברים על פוקסטרוט, סרט ישראלי, שעוד לא בויה, שעוד לא נכתב, אפילו נראה לי כשזה יצא. ומישהו מהירים עליו, זה סרט מאוד מאוד חוזה את העתיד, הסוכן.
אבל זה לא זה, הסוכן גם, הוא נקרא ככה על שם המחזה מותו של סוכן.
כן.
וזה אמור שאין לו ממש דמיון בין העלילות. זה פשוט, זה משהו שהוא חלק מהסיפור, ואשגר פרדי אמר שהוא מוצא דמיון בין הדמויות שם, אבל זה לא שהוא ביסס את הסרט שלו על המחזה של ארתור מילר, או שיש בסצנה שבה השחקנים, הזוג שבתפקיד הראשי, בתפקיד הראשי הם משחקים בהצגה הזאת. וזה לא שקורים שם דברים שמקבילים לחיים שלהם, זה פשוט שההצגה הזאת מובילה אותם למקום חדש, כי אחד מהשחקנים פשוט נותן להם לגור בדירה שלו.
בתסריט המקורי הם היו אמורים לשחק בגרסת הצגה להטורף של שוורצנגר, אבל הם לא הצליחו להשיג את הזכויות על זה.
כן, אתה יודע, זה עם מיוזיקלס.
כן, זה... כאילו, שאין אתה משחק את הבחורה שמתלווה לשוורצנגר או את הטורף, כאילו? או שהגבר היה הטורף, או שהגבר היה הטורף, היא הייתה שוורצנגר.
כן.
ומי היה קארל ווית'רס?
אני.
אוקיי. זה היה קארל ווית'רס? לא, קארל ווית'רס ובילי דיוק.
כן. אבל באמת שהסוכן, הסיבה שהוא עובד כל כך טוב בעיניי, זה שגם אם יש תחושה שהוא אולי טיפה נמשך יותר מדי בסוף, עדיין... הוא ממש ממש טוב בליצור את האווירה הזאת שהייתה חסרה בהמון סרטי אימה דווקא. התחושה הזאת של משהו רע עומד לקרות. זה יקרה, זה יכול לבוא בכל רגע, אבל אני לא יודע מה זה, אני לא יודע מאיפה זה. יש בסרט הזה מסתורין שהפתרון שלו הוא לא איזה משהו שהופך עולמות, הוא פשוט לא משהו שמצפים לו. וזה, הוא נעשה בצורה מאוד יפה כי זה... מאוד מראה איך החברה בטהרן היא חברה שהיא מאוד דווקא חברותית, אנשים מאוד מנסים לעזור אחד לשני, יש המון תחושה של שותפות גורל, מה שעוד פעם, הבניין שכמעט מתמוטט בהתחלה מציג לנו את זה, ועדיין יכול, עדיין יכול לבוא איזה משהו שיגרום לטראומה נוראית, ו... אני ממש ממש אהבתי הבימוי שגם נותן לדמויות את הזמן, נותן לשחקנים את המקום להביע את עצמם. תסריט שלא נותן שום רמזים מיותרים למה שעומד לקרות. פשוט ככה בונים סרט בעיניי.
טוב, אנחנו מסכימים, זה נחמד. זה היה 2017 בקולנוע, שנים הרבה מורדות, אבל כמו שראינו, יש גם כמה עליות מרשימות.
כן, שבוע הבא נחזור עם 2018.
2018, ובתקווה לסדר עניינים רגיל.
חוזרים לעונת האוסקר, אז תהיה לנו את האשליה כנראה שזו שנה מוצלחת, או ממש לא.
כאילו זה האוסקרים, אז זה המטבע, המטבע באוויר, מי יודע איך היא תנחת.
בדרך כלל על הרצפה.
ועל הפעם הבאה, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ניפגש בסרטים.
cars when I'm in the mood. I hire somebody to chew my food. I'm an up and leave mobile dude. This is a life. They say that money corrupts you, but I can't really tell. I got the whole world at my feet, and I think it's pretty swell. I got women lined up outside my door. They've been waiting there since the week before. Who could ask for more? This is the life.
Dear friend of mine.
Look, Daddy, teacher says every time a bell rings, an angel gets his wings.
That's right. That's right.
Attaboy, Clarence.